אנחנו היום נותן שיעור, אני מאמין שבטח כבר מכירים את הנושא, שמעתם, אבל אין בית מדרש ולא חידוש. זה דין מסוים בשולחן ערוך על קביעות מקום בתפילה, ואנחנו קצת משדרגים, היום זה הדף מקורות, פשוט אתמול... כדי גם איתן ביקש, וגם אתמול אמרתי את זה בחולון, אז... לא את כל המקורות שיש כאן, בחולון זה קצת סיבור קצת שונה, אבל... הכנתי את הדף הזה בשבילכם, אבל...
כל
המקורות? אז זה מה שכתוב למעלה, הוא חדש חולון, בגלל שאתמול העברתי את זה גם לגרעין התורני וגם לבית כנסת. בבקשה. זה הדף ש... סיכום. הדף הזה שיש כאן, זה העיקרון, הדף הזה, זה בזמנו היה עלון שהגרעין התורני היה מוציא.
שני אלה? כן.
אז היה, על כל דבר, היינו בסך הכל שני אברכים ועוד כמה משפחות, על כל דבר הייתה ישיבה והיה כנס. על מה יהיה התוכן של העלון? ואני חשבתי שבעיר כמו חולון, חשוב מאוד שיהיה עלון שיהיה בו גם כאילו פינת הלכה, משהו רציני, פינה על גדולי ישראל, ערך עלונים של הרב דני, אנחנו היינו בהתחלה עוד שותפים. לא עניין של הפסיקות, עניין יותר של איך עלון צריך לראות. האדם הולך הביתה, רוצה משהו על הפרשה, רוצה משהו בהלכה, רוצה משהו כאילו פרשת שבוע, כי כל שאר העלונים שהיו מופצים בחולון, חוץ מהעלונים שבכל בית ישראל, היו הרבה עלונים עם יותר מדי סיפורים ויותר מדי זה, אבל לא היה משהו רציני. אז זה עוד, אתם זוכרים פה, זה דף שאני פרסמתי בזמנו, ואני הייתי אחראי על ההלכה, אז זה דף שפורסם בזמנו, שזה היה הפורמט של גם מבחינת הגודל וגם מבחינת התוכן. אחר כך השתנו הדברים, היום כבר מקדמים דברים אחרים, משהו צבעוני, דף חום, אבל פחות הלכה, יותר דברים על פי הסודות. על כל פנים, זה מה שפרסמנו בזמנו, אז זה בעצם סיכום של מה שאנחנו נאמר כאן בשיעור, עם פסקי הלכות, הלכה למעשה, שליקטנו ושהסקנו מתוך הדברים שנאמר כאן. מה זה? אבל זה הלכות שנלמדות מהדין הזה. זה אולי סעיף אחד בשולחן ערוך, אבל תראה שהשאלות האלה צצות ועולות. זה מה זה שם בסוף, מתי שנגיע. טוב, אני רוצה להתחיל כבר ממקור מספר אחד. אמר רבי חלבו, אמר רב הונה, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. עצם הדבר ש... אדם קובע מקום לתפילה, כנראה זה מעלה מסוימת. אז אלוהי אברהם, דווקא אברהם, כי הגמרא כבר תגיד שדווקא אברהם הוא זה שעשה את אותו מעשה, אז דווקא הוא בא ומגן עליך ועוזר לך ומסייע לך בעת שאתה צריך את העזרה הזאת. עכשיו, אמנם זה נאמר בלשון של כל הקובע, כאילו זה נראה איזושהי מעלה, חסידות, משהו כזה, אבל... מלשון הפוסקים, לשון השולחן ערוך, רואים שזה לא רק מעלה, אלא זה דין גמור שנפסק להלכה בשולחן ערוך. וכשמת, אומרים לו, יעני, שבאים להספד של אותו אדם, אומרים לו, ענב, חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. זאת אומרת, אין יותר ענבים, אין יותר חסידים, איפה הענב והחסיד, תלמידו של אברהם אבינו, עד כזה כך כולה קבע מקום לתפילה, בן אדם בא, פלל במשבצת שלו כל יום, הוא הולך ונפטר מן העולם, איזה הספד אומרים עליו. עכשיו הוא שואל, בגלל שאמרנו אלוהי אברהם, וגם הוא מתלמידיו של אברהם, כנראה שגם אברהם קבע המקום. אברהם שואל, אברהם אבינו מנהלן דקבע המקום, יכתיב, שמח אברהם אבינו להתפלל על סדום. והשכם אברהם, זה שאלתי בבית כנסת, מאיפה הפסוק הזה, כולם אמרו, עקדת יצחק. תביאו סידור. זה לא מתאים הפסוק. אברהם כתוב, פעמיים כתוב לאברהם אבינו שהוא השכים. פעם אחת באמת בעקדה, אבל כאן, פה מדובר שהוא התפלל על סדום. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. מה זה אשר עמד שם? המקום המסוים, המקום הקבוע לו מקדמת דנה. זאת אומרת, מקום שהוא רגיל בו להתפלל. ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. כן, השורש של המילה תפילה הוא בעצמו, צריך שהוא בפני עצמו. איפה המושג הזה כאילו תפילה? מאיפה הוא יצא? כתוב ויעמוד פנחס ויפלל. מה זה ויפלל? לשון פלילים. התפילות שמובאות בעצם בתורה, זה לא כאילו חוץ ממה שאומרים אצל משה רבנו, שהוא יקה סלח נא לעוון העם הזה. בדרך כלל התפילות זה דין ודברים. אברהם אבינו מתפלל על סדום. מה זה נקרא שהוא מישהו מתפלל על סדום? אין שם שום מילה, תרחם נא, סלח נא, אלא כל התפילה של אברהם אבינו היא בעצם דבר אחד. אולי יש שם 50, אולי יש שם 45, 40, 30, דיון, כן, פלילים, כן, כתבנו לענייני פלילים, מה זה פלילים? זה דיונים. היום זרקו נעל על שופט בבית המשפט, שמעת? איזה אחד היה בדיון?
לא חבל על הנעל.
דיון בבית המשפט.
צלח
הוא חלץ סן עליי, אחד זרק, כאילו פגע לה בפרצוף, והשני הצליחה להתגונן. לא, לא, לא נורמלי. פשוט לא נורמלי, אנשים. אה? לא נורמלי, אנשים. אני אומר, אתה יכול לחלוק, אתה יכול לא להסכים, אבל אנשים פשוט מתחילים כבר להתנהג בצורות של... לקבל פרסום, אנשים, מה הם עושים? חליצת נער, כן, השם הרחם. טוב, על כל פנים, אז זה הדין שמופיע כאן בגמרא, שאדם צריך לקבוע מקום לתפילתו. יש הרבה שאלות על הגמרא הזאת. קודם כל, מה כל כך מיוחד בזה? ענבה, חסידות, תלמיד של אברהם אבינו, מה כל כך מיוחד בזה שהוא קבע מקום לתפילה? אז יש כאן מקום מספר 2, רבנו יונה, אני לא מתחיל מאחר כי בהתחלה הוא דבר על הקטע היחדי, אז אנחנו נגיע אחר כך. תסתכלו שמה, ויש מקשים, זה כמעט באמצע. זה ליד כאילו מספר 4, בשורה של ליד מספר 4, שאין המקור המספר 4. יש מקשים. אומר הרב, יש מקשים וכי, כן, זה לא רבנו יונה, זה תלמידה, כן? הפירוש על ברכות הוא של תלמידי רבנו יונה. בדרך כלל על הריף המפרשים המפורסמים זה רבנו ניסים מגירונדה, לא רבנו ניסים מגאון. רבנו ניסים מגירונדה, מחכמי ספרד, ותלמידו הנימוקי יוסף, רבי יוסף בן... ביבה. זה המפרש השני. זה מחולק על המסכתות של השב"ס, במסכת ברכות של תלמידי רבנו יונה. רבנו יונה היה פרשן עצום על התלמוד, שלו ספר המסכת בבא בתרא, עליות ברבנו יונה. אבל כאן זה תלמידיו. הרבה פעמים כתוב מפי, בסוף הפסקה כתוב מפי מורי הרב נרו, כן? נטרר, רחמנה ופרקה, זה ברכה, הם מברכים את הרב. אבל יש מקשים, וכי מפני זה בלבד מספרים אחר מיטתו שבח גדול כזה? מה כל כך הוא עשה פה? ועלו שמואל הקטן, שחז"ל אומרים עליו, דנהירין לה, היה כל כך ברור לו, שבילין דשמיא כשבילי דנהרדאי. כמו שאתה בקיא ברחובות של השלוחה, הוא היה בקיא בכל החוכמות העליונות. ושאמרו עליו שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שאין דורו ראוי, אז עליו אמרו, לכך אמרו עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך, עליו אמרו, זה עליו, שמה לשבח גדול, מה אמרו עליו? שהוא מתלמידה של אברהם אבינו, הוא חסיד, ענב, אז זה שמואל הקטן. אבל לאח, אמרו בכאן שאומרים אותו על כל אדם שקובע מקום מיוחד בביתו להתפלל. השמואל הקטן, שהיה באמת בדרגה עליונה, אמרו את זה. מה פתאום על כל אחד אתה היום את זה אומר? אומרת הגמרא, אומר רבנו יונה, ויש לומר, שלא אמרו בעבור קביעות המקום בלבד. זה לא בגלל שהוא קבע מקום, אז גמרנו. בגלל זה מגיע לו כל השבחים הללו. אלא רוצה לומר שכל כך מדקדק בתפילתו, שגם בזה הוא נזהר, שרוצה שתהיה תפילתו במקום יועד, שפעם שמעתי לרב דוד חי הכהן, הסבר פשוט מאוד. אתם יודעים, לפעמים הפשטות, הדברים הפשוטים, הם התשובה הכי טובה. הוא אמר, למה באמת אדם שקובע מקום ולא משנה אותו בכלל, למה הוא נקרא ענב? הוא אומר פשוט, הוא אומר,
ענב?
כן, למה הוא נקרא ענב? הוא אומר, אתה כבר הוא נקרא ענב. הוא אומר, היום, תאר לך, בן אדם הולך להתפלל בכנסת. שבוע הוא פה, שבוע הוא שם, למה? פה הוא הסתכסך עם זה, פה הוא רב עם זה, פה הוא נפגע מזה, פה הוא לא קיבל עלייה, פה זה. אדם, כל הזמן בבית הכנסת במקור לצערנו, לעסק סוכי. אז אם יש לך בן אדם שהוא 20 שנה בבית כנסת אחת, זה אומר שהוא התגבר על הכל, מעביר על מידותיו, ענבה גדולה, זה באמת חזון מאוד מאוד שאיננו מצוי.
זה רב מרוקאי אמר?
לא, זה אמר הרב דוד חי הכהן, הרקי, בדיאר. אבל הוא אמר את זה מתוך ניסיון, אני יודע מה שהוא אומר. אבל כאן הרב אומר שוודאי שלא בגלל הקביעות מקום, הוא ענב, הוא חסיד, הוא תרמית של אברהם אבינו. אלא מה? אלא אומר, רוצה לומר שכל כך מדקדק אדם זה בתפילתו, שגם בזה הוא נזהר שרוצה שתהיה תפילתו במקום מיוחד. וכיוון שכל כך הוא אוהב התפילה, ודאי מידת ענבה יש בו, כדי שתהיה תפילתו מקובלת לפני המקום. עניין שנאמר, זבחי אלוהים, רוח נשבר. ספרתי לכם פעם את הסיפור על הבעל שם טוב? הסיפור שלי, שמעתם על הבעל שם טוב. רגע, אנחנו נגיע.
סיפור שקרה
איתנו. שתי דפים. לא, לא. הבעל שם טוב מסופר, סיפור מסופר. מעשה שהיה כך היה.
זה לא היה, מה
שהיה, כך היה. כן, זה היה. מסופר, פעם אחת הוא לימד את תלמידיו כוונות התקיעות. כוונות התקיעות. אתה צריך לכוון בתקיעות וכו'. עכשיו הוא אמר למישהו, אתה תהיה התוקע בראש השנה בעזרת השם. הלך אותו תלמיד, הביא דף, ורשם, הכוונה של התקיעות. טוב, סיימו את השיעור, הלך אותו תלמיד, לעמוד, הוא ידע שהוא מחר הוא התוקע, פתח את הסידור של השליח ציבור, שם בפנים את הדף עם הכוונות. אחרי שהוא הלך, נכנס לבעל שם טוב, לקח את הדף של השיעור עכשיו, שם אותו בכיס. עכשיו למחרת מתפעלים שחרית, שחרית עשו קידוש, אחרי הקידוש, דרשה, אחרי הדרשה, תקיעות, הולך לתקוע התלמיד של הבעל שם טוב, ההוא מגיע לעמוד, אין דף. מחפש, נער, מחפש בכיס, לא מוצא כלום. התחיל לזכות, התחיל לילל, תקע. טוב. מוצא שבת, עכשיו כל הראש השנה לא דיבר איתו הבעל שם טוב, מילה. לא מילה. לא, מטוב האדרה, לא דיבר איתו כלום. מוצאי ראש השנה, הוא קיבל שדר מהבעל שם טוב, תגיע דחוף לרב. הוא מגיע לרב, הוא פתח חסלות, עכשיו הרב הולך להרוג אותי. איפה הכוונות שהוא ביקש, איפה את גזע, שום דבר. אומר לו הבעל שם טוב, מעולם לא היו כאלה תקיעות. אמר לו הרב, מה אתה עושה צחוק? איזה כוונות, איזה... שום דבר לא היה. אומר לו, מעולם לא היו כאלה תקיעות. אומר לו, רק תגיד לי, מה כיוונת? אומר לו הרב, זה שתקע, אומר לו, תשמע, איך הייתה את האמת? אני באתי לעמוד, היה שם צריך להיות את הדף שהסברת לנו. לא מצאתי, התחלתי לבכות בבורא עולם. אמרתי לבורא עולם, אם אני לא יודע את הכוונות, אני לא יודע את הסודות, אז שברון הלב שלי, זה מה שיעמוד לי. אמר לו הרב, זה מה שרציתי, לחנך אותך. גם אם כתבת את התקיעות, את הכוונות, זה לא העיקר. העיקר זה הלב הנשבר. זה מה שאמר דוד המלך עליו השלום. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תמזה. דבחי אלוהים, רוח נשברה. שברון הלב של האדם, זה הדבר המרכזי. אז פה מדובר כאן שאותו אדם, כל הזה זה עניין שכמו כאילו שרשרת כזאת. האדם הזה כל הזמן מחפש מה יכול לעזור לי שהקביעה שלי היא תתקבל. שמעתי שקביעות מקום זה טוב, אז הוא הולך וקובע מקום. הגישה הזו שאדם לא סומך רק על ה... על הזכויות שלו, על המעלות שלו, ואיך הוא יתפלל, ואיך הוא יכוון, אלא רואה מה שחז"ל אומרים, חז"ל אמרו לך, אם תקבע מקום, כי אולי זה תקבע שתהיה טובה יותר, הולך ועושה את זה, אז זה מוביל לשרשרת, שמראה על הפנימיות של האדם, על המהות של האדם. אז הוא ענב, לאט לאט הוא חסיד, כן, כמו שכתוב בחז"ל מסכת עבודה זרה, כן, מה שמסילת ישרים הביא את מאמרו המפורסם של רבי פנחס בן יאיר, שכל המידות זה שרשרת, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי זה וכו' וכו' וכו', עד שמגיעים לידי רוח הקודש ולידי תחיית המתים הזה. וכל זה הגיע ממה? ממה שהוא מדקדק בעניין התפילה. הוא מדקדק בעניין התפילה, שהוא קודם כל המקום שלו הקבוע, לאט לאט הוא מגיע לידי מעלות, זה מה שרצו להדגיש כאן על אותו אדם שכל כך מדקדק גם בדברים הקטנים הללו של התפילה. עכשיו אנחנו בעכשיו באים לשאול, לא זה שאנחנו דנים בפרטי ההלכה, איפה צריך לקבוע מקום, מה הסיבה? למה צריך לקבוע מקום? בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כן, למה לגבי? לכאורה, כאילו, מה כתוב פה? בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. מה כתוב בפסוק הזה? בכל מקום אשר בורא עולם אזכיר את שמו, הוא יבוא ויברך אותה. איפה כתוב שאדם, בכל מקום שאדם מתפלל, שכינה, אדם מתפלל ולומד תורה, חז"ל לומדים. כל מקום שאדם מתפלל, אדם לומד תורה, שכינה שרויה עליו. שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי. לכאורה, מה זה אזכיר את שמי? אני יכול לצאת לראות כתוב, כאילו מה משהו אחר.
זה אזכיר.
אזכיר
אתה.
אזכיר, אבל איך כתוב בפסוק?
טוב, אזכיר,
זה אומר, כאילו בורא עולם אומר את הפסוק הזה. אומר הריטב"א, תזכרו את זה, טוב, הריטב"א אומר, יש חילופי אותיות, את בש. אז אומר פה, זה כאילו כתוב בכל המקום אשר, תזכיר את שמי, אבו אלך עובר, זה אומר הריטב"א. בחידושיו. בקיצור, אז על כל פנים, אומר המאירי, מקום מספר 3, ראוי לאדם לקבוע מקום לתפילתו, מומלץ למי שלומד את הש"ס, את התלמוד וכו', מומלץ ללמוד את זה תמיד עם המאירי. המאירי, סדרן נפלא, נפלא, פשוט נפלא. ראשון, שפשוט מסודר. הקושיות אצלו ברורות, התירוצים ברורים. הכל פלא. פסקאות, פסקאות, הכל ברור, מסקנות, כמו שצריך. האמת היא שאני לא יודע, כאילו, תראה, כאילו, המאיר היא עוד מרן החידה מביא אותו בכתבי יד לפעמים. אני לא יודע מתי זה התגלה, אין לי מושג, אבל מה שאני יכול להגיד לך, שיש יהודי בשם רבי אברהם סופר, לא יודע אם הוא עוד חי, הוא הוציא את כל המאירי, מהדורה מדעית, כבית הבחירה, מהדורה מדעית של המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, זה משהו רציני. ואני שיש שם כאילו הקדמה על כל החידושים של המאיר, זה היה, אני לא מצוי בזה, אבל זה נראה לי שם מוסבר הכל.
אין הרבה
קטעים
של המאיר,
נכון? יש את כאילו בית הבחירה, זה פירוש ענק על כל התלמוד. תלמוד, מסכת אבות, חיבור התשובה, זה יש לי משהו כרכים. על כל השאר. מה עוד יש? אני לא יודע. מה עוד יש, אבל... בית הבחירה זה החידושים שיש לי. לא, אבל זה יצא, לא, יש את זה, מוכרים היום בכל מיני פורמטים, בכל מיני הוצאות, אבל יש הוצאה מדעית, שהיא מאוד מאוד מומחרת. כמו כאילו ריטב"א שמוסד הרב קוק, כמה שמוסד הרב קוק, יש גם את המאירי. יש
פירושים על
המאירי.
ראיתי אחד.
כן, לא.
יש גם פירושים על
פירושי המאירי. כן, פירושים. המאירי באמת היה משהו באמת עולמי, אמורים שככה אומרים. ככה שבאתי שהרב עובדיה. זאת אומרת שאם מרן הבית יוסף היה רואה את המאירי, עד הרבה דברים היה פוסק כמותו, כי... הוא היה כמו ספרדי, אבל שהיה בצרפת, כעל מה שאני יודע. משהו באמת מיוחד ממנו. אומר הרב, ראוי לאדם לקבוע מקום לתפילתו, שכל שהמקום מיוחד לו לתפילה, כוונתו מצויה ביותר. אמרתי זה פעם, כמו בן אדם עכשיו נגיד, הוא רגיל למשבצת שלו. אז הוא כבר מכיר את הספרים שיש פה ממולו, מכיר את הבן אדם שיושב לידו, מכיר את השעון קיר, מכיר את הלוח שנה, מכיר כבר את הכל, אין לו מה, איך אומרים, שמשהו שיציח את דעתו. אתה שם אותו כל פעם במקום חדש, פה את זה הוא עוד לא מכיר, פה את הקיר הזה הוא עוד לא ראה, פה הוא צריך לתת הערות לגבי, מה זה פה זה לא מסודר אדם כל הזמן, שאתה מעביר אותו מקום למקום, כל הזמן שהוא רואה דברים חדשים, אז יש משהו שמסיט אותו, מסיח את דעתו מהתפילה.
אז הקביעות מקום שומרת על מסגרת, שאדם נמצא במקום אחד, זה דבר שמועיל לקבלה. יש לנו הרבה הלכות שחז"ל אמרו לנו, ויסגרו בשולחן ערוך, שהם באים לשרת את המטרה הזאת של כוונה בתפילה. אמרנו, זה תפילה בלי כוונה, כגוף, בלי נשמה. זה דבר מאוד מהותי בתפילה. הרמב"ם כותב שכל תפילה שבלי כוונה היא לא תפילה בכלל. זה איזשהו מעשה כמו קוף, משהו כזה. אדם כאילו פותח את הפה והמילים שלו, והמילים יוצאות לו מהפה. אז לכן חז"ל עוזרים לנו בכל מיני הלכות, וזה אחת ההלכות של קביעות מקום, כדי שתהיה לאדם כוונה. אז זה מה שאומר כאן המאיר. עכשיו, במקור מספר 4, זה חידושים של הרשב"א שמובאים על העין יעקב. הוא לא נקרא את כולו. בסוף, תראו עכשיו מה אומר הרמב"ם. הרשב"א, תראו בשורה, בשורה השלישית ומהסוף, זה כאילו, אם אני מתחיל שם, כאילו, כמו שאמרנו, מלבד שיש בו עוד תועלת נגלה. בהתחלה הוא מדבר על למה הוא ענה, למה הוא חסיד וכו'. זאת אומרת, כאילו, זה ממש כאילו לקראת הסוף. בשורה שלישית מהסוף של הרשב"א. מלבד שיש בו עוד תועלת נגלה, זאת אומרת, תועלת כאילו גלויה, ברורה, בקביעות המקור, שהוא גורם להתמיד תפילותיו לעיתים מזומנים. ובהיות המקום בלתי קבוע, יבוא ממנו לידי הייאוש והעצלה. מה אומר פה הרב? הרב אומר שאם אדם קובע לעצמו מקום, אז זה גורם לו שהוא יתמיד לבוא כל יום. זה מסדר את האדם, מדרבן אותו, מזרז אותו לבוא כל יום. אבל אם יהיה לו מקום פעם פה או פעם שם, זה אין משהו שמדרבן אותו. אין כאן מחויבות. נגידו אולי, כאילו, גם שאנשים רואים אותו, כל מיני דברים שיכולים להצטרף לזה. המקום הקבוע יוצר לאדם, מזרז אותו, מדרבן אותו, לבוא, להתפלל כל יום. אבל אם אין מקום קבוע, אז אדם אחד זה מין ייאוש כזה, מין עצלות כזאת. אין משהו שמחייב אותי, אין משהו ש... כאילו גורם לי לבוא באופן
קבוע.
רגע, נגיע, נעשה קודם כל בטעמים. אנחנו אחר כך נגיע, השיעור הוא שיעור הלכתי בסוף, אל תדאג. זה מה שאומר כאן. זאת אומרת, טעם אחד ראינו שזה הכוונה, טעם שני ראינו שזה דרבון לאדם, גורם לו לבוא בעצם להתמיד בתפילה. תראו מקור מספר 6, כף החיים. מביא את זה בשם, כאילו מרן, בשולחן ערוך ובסימן אחר, אומר על כף החיים. אני כאילו ניסיתי להבין את זה, כאילו, לפעמים זה בן אדם יש לו נגיד מחויבות, נגיד הוא חייב נגיד לעשות איזה משהו, אז זה גורם לו תמיד לבוא. למשל תראה, נגיד בן אדם, הוא יודע שהוא חלק מהמניין הקבוע. אז או שנגיד לא יהיה למניין, אז אתה יודע, יש משהו שאותו מדרבן. האם הוא החזן כל יום? אז ידרבן אותו לבוא כל יום. אם הוא הקורא בתורה? תמיד יש משהו ש... אז גם לפעמים בני אדם, המקום הקבוע יוצר אצלו מהן מחויבות. אם אני לא אבוא, מה יגידו? כל מיני דברים.
שימו לב שהוא לא הגיע.
זה גורם לאדם, איך אומרים, משהו ש... גם אם זה דברים חיצוניים, הם מדרבנים את האדם לבוא.
אני יכול להגיד שאם אין לבן אדם מקום קבוע, הוא יחשוב, יענו, יגיד... אז
אני
רק אתה תגיד לחפש מקום, אין לי כוח. רק.
באמת זה יום. נכון, נכון.
אבא שלי,
הוא בא להתפלל שבא לזה,
אין לו מקום,
הוא מתבאס,
הוא
ישקול
בעין לבוא.
כן.
אין לו מקום,
הוא ישקול
בעין.
נכון, נכון. מרגיש לא חשוב כאן. אז תראו עכשיו, כאילו, רק כתוב במקום מספר 6, יש לנו עוד כמה קורות לגבי הטעמים. ברוך אתה, אמר, אלוהים מלך העולם, שהכל יעזור. אמן.
גם בכנסת, שבא
לא טוב כנסת, תביאו לנו את המקום שלו.
כן, אז אנחנו עוד נגיע לגבי המקומות האלה. אומר הכף החיים, והטעם היינו כמו שנכתוב לקמן בסימן צדי ח', כן, דין שבועות מקום זה בסימן צדי, סימן צדי ח' סעיף ד', אומר מרן, התפילה היא במקום הקורבן, ולכך צריך להיזהר שתהיה דוגמת הקורבן בכוונה, אסור לאדם לחשוב דברים כמו שאנחנו מסוגלים, כמו שאנחנו יכולים, כי כמו שבקורבן מחשבות זרות פוסלות, זה נקרא פיגול, אז גם התפילה צריך להשתדל שהיא תהיה עם כוונה בתפילה, לפחות פירוש המינים, שחס ושלום התפילה לא תהיה פגומה. הוא קביעות מקום, כמו הקורבנות, זה לשון מרן, שכל אחד קבוע מקומו לשחיטתו ומתן דמיו. קורבן, אדם לא מגיב איפה שהוא רוצה, יש גם בבית המקדש מקום מסוים קבוע על המזבח, הוא נמצא קבוע, שם אתה מגיב, נקבע שהתפילה היא במקום הקורבן, לכן גם עשו השוואה, עשו חפיפה בין ההלכות של הקורבן וההלכות של התפילה. צריך שתהיה כאילו כוונה, צריך שגם יהיה קביעות מקום. כמו הקורבן, כן.
כשמכוונה בתפילה, אדם מכוון במילים, ברוך אתה השם, לוקחים לך עולם, במילים אתה מכוון, אבל בין מילה למילה, או בין ברכה לברכה, המחשב ברכה.
ויבורך מפי העליון. טוב, אז זה מה שאומר כאן הקפח. עכשיו תראו עוד איזשהו קטעה מאוד יפה שמביא רבי יושיה פינטו, לא זה שחי היום, אחד שהיה לפני קרוב ל-400 שנה, בעל הפירוש, פירוש הריף על העין יעקב, לא הריף המפורסם, רבי יצחק אלפסי, יש את הריף המפורסם, שהיה לפני הרמב״ם אפילו, הוא כתב את התלמוד בצורה מקוצרת, היה ריף רבי יושיה פינטו, הוא ראש השושלת, אני חושב, בין ראשי השושלת של המשפחה הזאת. הריף הוא זה שעל העין יעקב, הריף זה רבי יושיה פינטו. היה גם פוסק חשוב מאוד, אני לא זוכר כרגע את השם של השו"ת שלו, אולי נחפה בקשר, לא, נחפה בקשר זה של רבי יונה נבון, אני לא זוכר. לא משנה, אז הוא חיבר פירוש על העין יעקב, פירוש מאוד מאוד חזק. אז הוא אומר פה כאילו סברה מאוד מאוד, ותראו מה הוא אומר כאן, זה מקום מספר 7.
זה פירוש אני שואל, אבל זה לא פירוש שלנו, הוא לא פרש
את הריף על העין יעקב, הוא פרש את העין יעקב, יש לו קושיות, תירוצים. הוא אומר, כי האדם שאינו, זה מקום מספר 7, כי האדם שאינו מתפלל בכל מקום שהזדמן לו, אלא הולך הוא אל מקום קביעותו, מה זה יורה, מה זה מלמד, שתפילתו תחנונים, ואינה עליו למסע. שאם כן, היה משליך מעליו מסע התפילה, הוא מתפלל בכל מקום שהזדמן לו. אומר אדם שמתפלל איפה שבא, פעם פה, פעם שם, זה מראה כאילו יש עליו איזה חוב. אז הוא מחפש, העיקר להתפטר ממנו. אבל אם הוא קבוע על המקום שלו הרגיל, זה מראה שהתפילה שלו, הוא יודע, יש לי את המקום שלי, יש לי חלק מהיום שלי, זה התפילה. זה לא כמו אדם שמנסה להתפטר מאיזה משהו, זה כמו... יש דין אחר במראה, נורא מספר שלעולם ייכנס אדם שני פתחים ואחר כך יתפלל. נאמרו בדבר הזה שלוש פירושים, אבל לפני הפירושים נאמרו להלכה, קחו וורט, וורט יפה לשבת, קח לך בכיס עכשיו וורט לשבת, חבל לך על הזמן. זה אחד מגדולי החסידות, שמע אמיר, אחד מגדולי החסידות. מה זה לעולם ייכנס אדם שני פתחים ואחר כך יתפלל? כתוב, אחד מגדולי החסידות, זה ראיתי באיזשהו ספר שנקרא בשבילי הלכה ומנהג, היה לי פעם בבית, לא זוכר מאיפה הגיע אליי, תעבור בשם אחד האדמו"רים. המהר"ל מפראג מסביר את זה, אבל אנחנו פעם ניתן על זה שיעור, מה המהר"ל אומר שם, מה הפוסקים כותבים. אבל, מה זה אלוהים כזה שני פתחים ואחר כך? יש כמעט את הגמרא אומרת במסכת בתרא, בדף ח' אומרת הגמרא, אומרת הגמרא שמה, שרבי אלעזר, לפני התפילה, היה נותן פרוטה לעני, אחר כך היה מתפלל. שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. קודם כל אני אתן צדקה, אחר כך אני אבוא להיראות לפניך ולהתפלל. כי יש מעלה גדולה מאוד של הצדקה, משברת, מחריטה, מורידה, כל המפריעים, כל המקטריגים וכו', שהתפילה תעלה זקה וברה. צדקה יש לה המון המון סגולות, המון המון כוחות. אז אומר הרב, בתורה, מצוות הצדקה כתובה במילים כי פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך וארפיך. אומר, התורה כתבה את הצדקה, לא תקפוט את ידך, לא תאמץ את לבבך, תסגור, אלא תפתח. ואיך היא כתבה? כפול. פתוח, תפתח. אומר, מכאן לעולם ייכנס אדם שיעור שני פתחים. מה זה כאילו שני פתחים? תקיים צדקה לפני התפילה, שזה נאמר בהם פתוח, תפתח, אחר כך יתפלל. ככה אמר זה שם אחד מה...
רגע, לא, אז אמרנו, אולי היה איזה
תפלקה של עמי ולא נתת לו. אז אמרו לי, כאילו, מה הקשר לתפלקה של עמי ולא נפול בזה? אז אמרו לי, פירוש של הגרר, שבאוס פעמי המקרק יש דרגה.
דרגה,
תביא. אני שמעתי שבשם אחד מבעלי המוסר, שאמר פעם, שאחרי כל, כאילו, אחרי כאילו כל טרחה ואחרי כל איסורים, כתוב מעריך טרחה, אסנח. אחרי זה יש מסור מנוחה. אבל מי שעולה לגדולה, דרגה, תביר. יש שם אחד עם שבל, אבל מי שעולה לגדולה, מתנופה. אבל זה, כן, זה הגאון מווילנה. הם מהפנינים הגדולים שלנו. אומרים על הגאון מווילנה, שזה שמעתי פעם מאיזה רב, אמר שאמרו פעם על הגאון מווילנה שהוא ידע את התורה ישר והפוך. מה זה כאילו ידע ישר והפוך? אז אותו רב אחד אמר, מעבר לכך שהוא היה שלט בים התורה ובכל ה... אומר, גם מרוב שהוא ידע את התורה, הוא הגיע לכל מיני פנינים, כמו שעכשיו זורקים פה, מדהים. הוא אמר, תנסה לקרוא אתה בעצמך את הפסוק הכי, הכי מפורסם ביהדות. שמע ישראל, השם, וכן, השם, תקרא אותו הפוך. אתה לא מוצא ידע, הוא אומר, הגאון מווילנה ידע לקרוא אותו הפוך. רק אדם שחי את התורה, שורק את התורה, הוא יכול ישר והפוך לדעת את התורה. עד כדי כך אמרו את, את הגאון, היה באמת משהו מיוחד ממנו. אבל צריך למצוא את ההילולה של הגאון, אבל זה בסוכות. זכה הגאון מווילנה שבכנסת ישראל, בתקופת הרב לאו, בתקופת הרב לאו שהיה רב ראשי לישראל, היה 200 שנה להולדתו או פטירתו, אבל היה יום מיוחד בכנסת.
אני חושב שהכנסת זכה,
לא אני... בכנסת! היה הרצאה מיוחדת והיה תערוכה, הגאון מווילנה. הרב לאו הצליח לקדם את זה, מה שהוא יעשה תקופתו, זה היה מאוד יפה.
מה הוא היה?
שהוא היה כרבה של ישראל. זכות באמת יש לו על זה, לא יודע. הרבה מבינה באמת ידוע בתור אחד מגדולי חכמים בכל הדורות.
זה הרבה של ישראל, מה אתה עושה? מה אתה חדש בכנסת?
גדולה של... בני יהושע.
שמעתי
פעם אחת.
רבי
משה חלפון הכהן.
גאון מווילנה והחברותא שלו נפגשו אחרי זה כמה שנים.
נו.
אתה נית הגאון מבין להם לומדים כל יום ביחד, כל יום, 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 כל
תראו עכשיו, מקור מספר 8, הרב חיים דוד הלוי, זכר צדיק לברכה, מוסיף פה איזשהו טעם נוסף, פסיכולוגי, טעם מהותי, נפשי כזה, אני יודע. אומר, ולי נראה, מקור מספר 8, כי המקום המיועד לתפילה דרך קבע, בין שהוא בבית הכנסת, בין שהוא בביתו, מתקדש בתת הכרתו של האדם כמקום גילוי שכינה. שכן כשעומד להתפלל מדמיון בעצמו, כאילו עומד הוא בפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כפי שהתבהר לעולם, וכך יקל לו לכוון ליבו בתפילתו. זאת אומרת, הרב אומר שיש איזה משהו בתת מודע של האדם, האדם רוצה להתפלל דווקא במקום שלו הקבוע, כי המקום הקבוע מתקדש בתת הכרה של האדם. כן? כן, אז אומר, זה גם משהו בתת מודע שלך, המקום הזה נתפס אצלך כמקום יוצר מקודש וכו'. הכל בנים, ראינו כאן כל התאים, הטעם המרכזי הוא בעצם הכוונה בתפילה. ראינו כאן משהו כמו הקורבנות, מקום קבוע וכו'. עכשיו נראה את המחלוקת של הפוסקים, על מה זה נאמר, על מה זה מוסר. תראו כאן מקום מספר 5, רבנו הראש, רבנו אשר. אומר הראש מקום מספר 5, לא בא אלה ממר שיהיה רגיל להתפלל בבית הכנסת אחת, אבל אם הוא מתפלל באחת, בשני מקומות, שפיר דמה. אומר, לא תגיד שהעיקר שתקבע לך בית כנסת, אבל בפנים אתה מתפלל בשתי מקומות, פעם פה, פעם שם, כמאמר השיר של אחד מגדולי הזמר המזרחי שהלכו לעולמם,
פעם פה, פעם שם.
אנחנו לא מצויים בשירה.
העיקר פעמים פה כאילו בדד אלך.
הרב, אנחנו לא עובדים בזה, הרב. לא, אנחנו לא עובדים שם.
היום, אני אומר לך, היום כאילו, אם לא עברו מישהו להעיר להוא, כמעט היום בקדושה, היום כאילו גם במוזיקת רקע היה היום. טוב, על כל פנים, לא מספיק בית כנסת אחת לקבוע, ואז בתוכה, פעם אתה בימין, פעם אתה בשמאל, פעם אתה במזרח, פעם אתה במערב, זה לא מספיק, אלא מה? אומר הרב, ואמרינן בירושלמי פרק תפילת השחר, אמר רבי תנחום ברבי חייה, צריך אדם לייחד לו מקום בבית הכנסת. אני גם בתור בית הכנסת, אתה צריך לייחד לך מקום ספציפי. שנאמר, ויהי דוד בא עד הראש, אשר ישתחווה שם לאלוהים. ישתחווה, כי זה כאילו משהו חד פעמי, ישתחווה שם. לא נאמר. אלא ישתחווה, מה הכוונה? אל המקום הרגיל שהוא היה קבוע בו כל הזמן. כך אומר רבנו אשר. שני דברים יש כאן. לקבוע בית כנסת, וגם באותה בית כנסת לקבוע לך מקום ספציפי מיוחד בתפילה. כן, נגדו.
הראש אומר שאם הוא מתפלל באחת, תקנה בבית הכנסת אחת, בשני מקומות שהפרדה מדברים הם בירושלים.
לא, 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 לא. לא בא אלה ממר.
לא נצטרך לנו אומר שירגי להתפלל בבית הכנסת אחת.
כאילו, פה לא בא, הכוונה זה לא מספיק שאם הוא מתפלל בבית הכנסת אחת, זה, אבל אם הוא מתפלל כאילו בשני מקומות שפיר דמי, מה הכוונה? כאילו, יש לך בית כנסת, אבל בתור בית הכנסת, שתי מקומות זה לא משנה. אומר לך הרב, לא!
תמשיך!
למה? זה לא, אבל כאן זה לא עכשיו משהו חדש. כאילו, לא אל תגיד שאם הוא רגיל בית כנסת אחת, אבל בתור בית הכנסת וכמה מקומות, זה בסדר.
שפיר דמי.
לא, אלא, הוא שלמי, לא ככה. הטעמה היא חשובה פה. טוב, רבנו יונה, מקום מספר 2 אומר אחרת. יואו, מה אומר כאן רבנו יונה?
איזה רבנו?
רבנו יונה.
רבנו...
יש כמה רבנו? אנחנו בינתיים, אמרתי לך, אנחנו עדיין דורות הראשונים, אנחנו עדיין...
איזה מקום?
מקום מספר 2. כל הקובע המקום לתפילתו אלוהי אברהם יהיה בעזרו. לא אמר זה במקומות של בית הכנסת. מה הכוונה? בתור בית הכנסת, אין בכלל שאלה איפה תקבע פה, תקבע שם. בתור בית הכנסת אין בכלל שאלה. דכיוון שכולה מקום תפילה היא, אין להקפיד אם יושב פעמים בזווית זו ופעמים בזו. אין בכלל הבדל, זה לא משנה בכלל. אם יש לך כבר בית כנסת אחת, אתה מתפלל בתוכה, מה אכפת אם אתה פעם פה או פעם שם? הכל זה נקרא מקום תפילה. אלא רצה לומר, מה הדין הזה של קביעות מקום? שקובע המקום לתפילתו בביתו. שמה שאתה בבית, שזה לא מקום תפילה, שם תקבע המקום. שפעמים שאינו יכול ללכת לבית הכנסת, להתפלל בביתו. ושם, מייחד מקום ידוע לכך. וככה הוא מביא גרסה בירושלמי, והכי משמע בירושלמי, וגרסין הנתם, שנינו שם, כל הקובע המקום, לתפילתו בביתו להתפלל, כאילו הקיפה המחיצות של ברזל. אז מביא ראיה מירושלמי, אבל כפי שאתם יודעים, לסמוך על גרסאות בירושלמי מאוד מאוד קשה. קל וחומר בדור שלהם. בדור שלהם עוד הירושלמי היה מאוד 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 מבולגן והמון גרסאות. בין הרבנים שניסו לחדש את הירושלמי וזה, זה היה הרב גורן הוציא על מסכת ברכות, הירושלמי והגר"א, זה היה כאילו העבודה שהוא עשה, באמת הוא לקח את הגר"א, כי הגר"א באמת הגר"א באמת עבד בצורה מאוד רצינית על הגרסאות, אבל מאוד מאוד קשה הגרסאות של ירושלמי. היום ברוך השם יצאו הרבה הרבה סוגים של ירושלמי, יש הרבה פירושים, אבל תזכיצו לא משנה. אז כאן רבנו יונה כאן רוצה להגיד שיש גרסה, כל הקבוע מקום בביתו. אז יש כאלה שמסבירים שהקבוע של רבנו יונה שדין קביעות מקום הוא דווקא בבית נאמר, אבל אפילו בית כנסת לא צריך לקבוע. יש ההבנה היותר מקובלת ברבנו יונה שאומר צריך לקבוע בית כנסת, אבל בתוכה, בפנים, זה לא משנה איפה אתה רוצה. אבל להלכה, הטור וגם השולחן ערוך, תקלו מקום מספר 9, זה הטור גם השולחן ערוך אחריו, יקבע מקום לתפילתו שלא ישנהו אם לא לצורך גדול. סברה אחרת וסוגריים לצורך מצווה, זה חשוב שתי הגרסאות האלה. ואמר רב הונא כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. שאומר הרב, אין די לו במה שיקבע לו בית הכנסת להתפלל בה תדיר, אלא גם בבית הכנסת שקובע בה צריך שיהיה מקומו קבוע וידוע, ולא ישב היום כאן ולמחר במקום אחר. זאת אומרת, תקבע לך, שנטור פה פסק כמו אביב, תקבע לך בית כנסת, ובתוך בית הכנסת גם תקבע לך מקום. הרמב״ם, תראו איך, איך הרמב״ם היה הרמב״ם היה קצרן גדול מאוד, דייקן גדול מאוד. תראו את הרמב״ם, תגידו לי כמו מי הוא סובר. זה אני לא אספקתי לצלם את הרמב״ם, אבל הרמב״ם,
אתה
כבר
ספרנו רק
שמוצאים
את העיניים?
לא, הייתי רמב״ם מאוד גדול, זה פה בשביל ה...
מדורת
כיס. יש לי אבל כאילו רמב״ם מדורת כמו כיס כזה. יש, יצא פעם אשכול, אשכול הוציאו...
בטח פעם, חלפוי זה כזה פעם. לא, חבד הוציאו את הרמב״ם של הפרק.
כן, חבד גם הוציאו גם... תראו את הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ה' הלכה ו' יכול להיות אומר, תיקון המקום כיצד? זאת אומרת, יעבוד מקום נמוך וכו' וכו', וקובע המקום לתפילתו תמיד. מה זה קובע המקום לתפילתו תמיד? הכוונה בכל מקום שבו אתה מתפלל, שיש כאילו המקום הקבוע. אם זה בית כנסת, הכנסת קבוע, במקום הקבוע, בבית, אז גם בבית היא קבועה. זה הלכה ששאלה הרמב״ם היא מאוד מאוד ברורה. כך גם פסק מרן, בסימן צדי סעיף י"ט, יקבע מקום לתפילתו שלא ישנהו אם לא לצורך. עכשיו הכלל הזה, לא לשנות אם לא לצורך, זה כלל, איך אומרים, זה מילה אחת, אבל שיש לה המון המון הסתעפויות. לצורך זה יכול להיות להשתנות כפי צורכי האדם, תלוי בכל מקרה לגופו. ואין די במה שיקבע לו בית הכנסת יתפלל, אלא גם בבית הכנסת שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע. וכך פסק מרן. עכשיו, לפני שנרד לפרטי ההלכות, פה צילמתי כאן תשובה של הרמב״ם. למה הבאתם תשובה של הרמב״ם הזאת? מה זה קשור אלינו?
מה זה קשור?
שלא יצאנו היית על מה זה קשור. אמרנו מקודם שיש מחלוקת בין רבנו יונה ובין הראש על מה נאמר דין קביעות מקום. האם צריך שאדם, מספיק שאדם יקבע לו בית כנסת, אבל בתוך בית הכנסת לא אכפת לי איפה הוא מתפלל, או שגם בבית הכנסת צריך לקבוע מקום. זה ראינו כאן מחלוקת. לכאורה, מה הסברה של רבנו יונה? הסברה שלו הייתה פשוטה, הוא אומר, הכל פה זה מקום תפילה. ואם זה מקום תפילה, אז מה עומד מאחרי הסברה הזאת? מה שעומד מאחריה שבעצם זה כבר הוא השיג את המטרה, בזה שהוא קבע לו את הבית הכנסת להתפלל, בפנים המקום עצמו יוצר את האווירה, אני אומר, הוא רואה בית כנסת, כבר אוטומטית זה כבר הוא נכנס לאווירה של דע לפני מי אתה עומד. הרמב״ם, חידוש גדול מאוד של הרמב״ם, משווה שעושים מזה סתירה לפסקים שלו. תראו מה הוא כותב הרמב״ם. שאלו את הרמב״ם שאלה. בפרק ה' הלכה ו'. שאלה, ותורנו רבנו. זה שוט הרמב״ם. תשובות שלו קצרות. מקסימום 7 שורות. שאלה, ותורנו רבנו, מהו זה שאמרו רבותינו ז"ל? אמר רבי חנינא, לעולם להתפלל אדם אלא בבית שיש בו חלונות. להתפלל במקום שיש בו חלונות. שנאמר, וכבין פתיחן לב, אצל דניאל, בעיליתיה נגד ירושלים. שדניאל התפלל במקום שהיה בו חלונות. שאלו את הרמב"ם, האם זה הלכה פסוקה? וחייב להתפלל במקום שיש בו חלונות, למה? כי ראינו כמה מקומות התפללו בהם, שאנשים מתפללים בהם, ואין בהם חלונות, כאילו כנראה שהם ראו גם כן המרוקאים שעלו לארץ, אז קיבלו, כל אחד בא עם ציוד של בבית כנסת. אז מה אנחנו נתנו להם מקלטים. מקלט, אין בו חלונות, אין בו כלום. כנראה שזה מי ששאל את הרמב"ם היה אולי מרוקאי. ראינו שהתפללים בהם ואין בהם חלונות. אז שאלו אותו, האם זה הלכה פסוקה? כי ראינו בפועל שאנשים לא מקפידים בזה. וגם הוא שואל, ומה צורך בחלונות לתפילה? יורנו אדוננו ושכרו כפול מהשם. זו השאלה של השואל. תשובה של הרמב״ם, בתי כנסיות המיוחדים לתפילת ציבור, אין להצריך בהם חלונות, ואין משגיחים להם. אמרתם את זה רמב״ם? ראיתם את זה תשובה? זה כמו תורה מסיני. לא, כתוב פה, שם, קושייה, תירות. אין, הכל ברור לו. אין לו ספקות, אין לו שאלות, חותך. בתי כנסיות המיוחדים לתפילת ציבור, אין להצריך בהם חלונות, ואין משגיחים להם. לא צריך. מה תקשה עכשיו מהגמרא שאומרת? אמנם דברי רבי חנינא שאמר, לעולם הנתפלל אדם אלא בבית שיש בו חלונות שנאמר וכבין פתיחין ל... ואיך אמר, כל דברי הגמרא על מה זה נאמר? לא, הם ביחיד המתפלל בביתו. כמו שהיה עושה דניאל. למה הוא עשה את זה? כי הוא היה צריך, לפי שיצטרך לו הכוונה בתפילה. צריך כאילו לכוון בתפילה, אז הוא צריך משהו שיעורר אותו. מה יעורר אותו? חלונות. ועוד אומר, יהיו כנגד פניו חלון פתוח לאוויר, שיצייר במחשבתו, שהוא כנגד ירושלים, וכו' וכו' וכו'. ואומר, ואחר כך הוא כותב, ואין ספק שציור זה ודמיונו יחייב כוונה גדולה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, כל הדין הזה להתפלל בבית שיש בו חלונות, נאמר לגבי אדם יחיד המתפלל בביתו. אבל בית הכנסת לא צריך חלונות. מה הסברה שעומדת מאחורי הרמב״ם? כן, זה מי שהדפיס את זה. ומוסד הרב קוק הדפיס את התשובות שלו, לקט, בכל קרש של הרמב״ם לעם, עושה כאילו תשובות שלו. הרי הרב מימון, הוא שהקים את מוסד הרב קוק, בתוכו היה מפעל תורת הרמב״ם. הוא עשה מחקר גדול על הרמב״ם, גם הוציא את הרמב״ם, הוציא את הרמב״ם לעם, משהו לקח את תלמידי חכמים גדולים שישבו על המדוכה הזאת, ממש עשו אוזניים לתורתו של הרמב״ם. אבל מה תמול בה בעצם? מה שתמול כאן זה דבר כזה, זה דבר נפלא מאוד. הרמב״ם אומר לך, כל המטרה של חלונות זה לעורר את הכוונה. בבית כנסת אתה צריך שמשהו שיעורר לך את הכוונה, עצם אם עצותך בבית כנסת, כבר יתמר את הכוונה. לא, אני יודע, הספרים, ההיכל, הטבעה, הערק, הרבה דברים כבר, אתה נכנס לאווירה, הכוונה כבר מגיעה. שנייה, הכוונה כבר מגיעה ממילא. אבל מישהו נמצא בבית, הבית אין את זה. אין את האווירה, המקום הוא לא מקום תפילה. זה בדיוק, בדיוק, כמו רבנו יונה. רבנו אומר לך, ברגע שקבעת בית כנסת, מה אתה עכשיו אומר לי? תקבע גם מקום? לא צריך, מה? המקום הוא מקום תפילה. כבר יש לך כבר את הכוונה, כבר הגעת אליה. זה הייתי להשוות בין הסברות. מאמר מוסגר, לא יודע אם אמרתי זה פעם. הרב קוק, מביא שלמה להתפלל בבית שיש בו חלונות. מכירים את זה?
כן.
מה אומר? יכול להיות שהוא גם אומר גם את זה, מה שאני יודע. אומר לנו הרב אמיר דהן, אומר לנו כאן בשפת הסימנים, שהכוונה היא שאדם צריך להתפלל לא רק על עצמו, אלא גם על כלל עם ישראל. תפילות שלנו בלשון רבים נאמרו. זה לא תפילה על עצמך אתה הפרטי, זה נאמר בלשון אתה תפלל על כולם. הבחוץ זה מראה לך את הכלל, כאילו תצא מהדלת אמות שלך. פלל גם על הרבים, לא רק על על היחיד. מה הרבי, מה אתה דארי?
לא, סתם שאתה
לא תעבוד את זה. כן, נכון. עכשיו עוד, עכשיו אומרים כאילו על אותו, על אותו משקל, אומרים שהרב קוק בא מבית מדרשו של של הגר"א, המשיך הרי את תורתו, גם כתב עליו ספר, כאילו באר אליהו, על ביאור הגר"א. יודעים, מעטים מאוד הבינו כאילו למה, למה הגר"א מתכוון. הגר"א מאוד מאוד קיצר בדבריו. הגר"א אומר שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, והזכרתי מבלי השבוע, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, למה? שבאותו זמן שהם שוהים, הם צריכים לחשוב שהתפילה שלהם זה לא אני על החולי שלי, על החוסר פרנסה שלי, כדי לכוון את מחשבתם להתפלל על הכלל. ולא רק על אני העצמי הפרטי, אני האדם הבודד, אני האדם היחיד. אז זה אומר את זה דרך ההלכה שחסידים היו שוהים שעה אחת, הקוק אומר את זה על עניין של בית שיש בו חלונות. טוב, תראו עכשיו מקום מספר 13, מוסיף לנו כאן כמה דברים מעניינים. זה ספר שנקרא יסודי ישורון, היה רב בארצות הברית, נפטר לפני אולי איזה 20 שנה אני חושב.
זכר צדיק וקדוש
לברכה. זכר צדיק וקדוש לברכה, ודאי. זה יהודי שמביא באמת מכולם, מכל ה... חסידים, מתנגדים, ציונים, חרדים, לתורקה, מביא מכולם, הוא כלל עולמי. אז אומר כאן הרב, וכל הקובע במקום מספר 13, וכל הקובע במקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו, כשמת אומרים לו, ענב, חסיד מתלמידה של אברהם אבינו. עכשיו אני אומר, למה נקרא ענב? מפני שסומך על קדושת המקום שתקובל תפילתו. ואינו אומר שבכל מקום שיתפלל, מקודש המקום על ידו. כן, הוא הביא את זה בשם ההצלח, זה בספר ציון לנפש חיה, זהו הנודע ביהודה, החיבור שלו על התלמוד נקרא הצלח, כן, ציון לנפש חיה. זאת אומרת, הענבה היא פה שהאדם, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא נעזר בדברים נוספים שהוא עליהם, הוא סומך שהתפילה שלו תתקבל, ולא סומך רק על הזכויות שלו. וזה שהוא נקרא מתלמידה של אברהם אבינו, וכבר פירש מרן הגאון רבי יוסף אנגיל זצ"ל, וכל העושה כעובדין של הצדיק, כל מי שעושה כמעשיו של הצדיק בעולם הזה, זוכה לשב בצל תלמידיו לעולם הבא. זאת אומרת, על ידי זה שאדם בעצם עושה כמעשה של אברהם אבינו, גם אם הוא רחוק מהתכלית של המעשה של אברהם, הכוונות של אברהם, הייחודים של אברהם, הסודות של אברהם, אתה עושה את אותו מעשה שעשה הצדיק, אתה משתווה אליו, אתה מתדמה אליו, יש לך מעלה גדולה, אתה זוכה לשבת בצל תלמידיו לעולם הבא. עכשיו, כאן הוא מביא את הראייה, כאילו מדברי הרמב״ם, שניתן לי לקבוע מקום אפילו בבית, אומר כאן נראה לי לדעת הרמב״ם,